אנחנו אוחזים בבא בתרא דף סמך א', שזה בעצם התחלת הפרק הרביעי. המוכר את הבית. אנחנו פה דנים כשבן אדם עושה מכר, ולא מוגדר באופן ברור מה כלול במכר. אז בית, אתה מבין, זה בית. אבל לפעמים יש חלקים של הבית שלא כל כך ברור. מה אם יש לך מה שנקרא באנגלית שד, יש לך איזשהו מחסן, כלול או לא כלול? אם לא פירטת, אז אומרת המשנה, המוכר את הבית לא מכר יציע, והגמרא תביא שתי שיטות מה זה היציע, או שהיציע זה מין בית קטן סמוך לבית, שהיו מצניעים בו דברים, לא היו גרים בו, אבל היו שומרים שם כסף או תכשיטים, זה מעין ארון קטן, אבל זה ארון שאפשר להיכנס לתוכו, והשיטה האחרת תהיה שזה איזשהו עלייה סמוכה, זה חדרון קטון ליד, שהיו הולכים אליו כמו פרגולה בימינו.
פרגולה?
מה?
פרגולה.
כן, שאתה יוצא שם לאוויר טוב. זה איזשהו חדר, אבל זה חדר מאוד פרוץ.
מרפסת לא סגורה.
כן, מרפסת עם מלא מלא חללים, שיהיה לך אוויר טוב שם. אז הגמרא תביא את שתי השיטות האלה. מה שזה לא, שבן אדם מכר את הבית, אומרת המשנה, לא מכר את היציע. ואף על פי שהיא פתוחה לתוכו, למרות שבעצם הכניסה ליציע זה דרך הבית, בכל זאת, אם הם לא פירטו, הוא לא מכר את זה. והגמרא גם תגדיר שמדובר פה, צריך להיות שהיציע זה יציע משמעותי, שהוא לפחות דל דל דל. ולא את החדר שלפנים ממנו, וזה אנחנו גם נראה, חדר שהוא בתוך הבית, פתוח לבית, אבל החדר הזה, זה חדר, זה מה שתיארנו קודם, שאתה שומר את הדברים, זה בעצם מין ארון שאתה נכנס לתוכו. ולא את הגג, בזמן שיש לו מעקה גבוה 10 טפחים, כי זה מוכיח שהגג הוא בעצם שטח בפני עצמו, אז הוא לא בטל לגבי הבית. רבי יהודה אומר, אם יש לו צורת הפתח בכניסה לגג, זה מספיק הוכחה שאתה הולך להשתמש בו, אף על פי שאינו גבוה 10 טפחים, אינו מכור. אומרת הגמרא, מה יציע? הכה בבבל תרגימו אפתא, שהיציע זה איזשהו בניין נמוך ליד הבית, זה מה שראינו פה בתמונה, זה הדבר הזה, ואני בדיוק עכשיו ראיתי שאצלנו בגבעת שול יש בתים שיש להם כזה דבר. זה מעין מחסן שאין לו חלונות, הוא סתם איזשהו חדרון שבולט מהבית. רב יוסף אמר, בדקה חלילה. מדובר פה, זה מה שאמרנו, מעין פרגולה, איזשהו אזור שמותחם, אבל יש פה מלא חלונות שיהיה שם אוויר טוב. למנדה אמר, אפתא, אם אני אומר ש... כשאני מוכר את הבית, אז האפתא היא לא בטלה לגבי הבית, ופה כדאי לשים לב, יש סתירה בין הרשב"ם פה לרשב"ם בעמוד הקודם, ואני הולך עם שיטת הרשב"ם, למרות שהרבן גשום לא הולך איתו. אם אתה זוכר, בדף הקודם דיברנו על אפתא, והרשב"ם למד שזה היינו הך, היציע ואפתא של פה זה כמו בסוף חזקת הבתים, והרבן גשום פה בפירוש חולק עליו. הוא אומר, האפתא והיציע פה זה סוג אחר ממה שהיה קודם. אבל אנחנו נלך עם הרשב"ם פה. אז אם אני אומר שכשבן אדם מכר את הבית, אז האפתא לא בטלה לבית, החדרון הקטן הזה שבולט מהבית, אז כל שכן בדקה חלילה, שזה לא בטל לגבי הבית, כל שכן בדקה חלילה לא מזדבנה. אבל לפי רב יוסף למנדה אמר בדקה חלילה, שדווקא החדר ההוא, המעין פרגולה, החדר ההוא מלא חלונות, דווקא הוא לא בטל לגבי הבית, אז זה חדר שבאמת התשמיש שלו הוא חיצוני לבית. אבל האפתא מזדבנה, אבל האפתא כן בטלה לגבי הבית.
יש סגורה?
כן, בגלל שהיא סגורה. יפה, כן. עכשיו, בעצם זה שתי נקודות, הרשב"ם לא מחלק את זה, אבל ככה זה מדויק בלשונו, שזה א', הנקודה שזה סגור, ב', שהתשמיש הוא בעצם המשך תשמיש של הבית. הבדקה חלילה זה תשמיש שונה מהבית, אתה הולך שם להתאוורר. אז זה שני סיבות בעצם למה זה לא בטל הבית. אנחנו נראה בהמשך הסוגיה שההיגיון הזה, שזה מעין תשמיש הבית, שבגלל זה יהיה בטל הבית, זה אולי ההיגיון העיקרי במהלך הסוגיה. אבל הרשב"ם עושה את שני החילוקים שעשית, אתה צודק. אומרת הגמרא, תני רב יוסף, 3 שמות יש לו, יציע, צלע, תא. 3 שמות אותו דבר. יציע דכתיב, כשהפסוק מתאר במלכים איך ששלמה בנה את החדרים ובקירות שסביב הקודש, היה בתוך הקירות היו חדרים והיה שלוש קומות זו על גב זו, ומאחר והם לא רצו לקדוח בקירות, כי לא, המקבות והגרזן לא היה נשמע בבית בבנותו, אז איך שהם בנו את זה, זה שהחדר התחתון, קומה תחתונה, החדרים היו רוחב 500. עכשיו, הכתלים היו עבים חצי ימה לכל צד, ואז הקרשים, התקרה של הקומה התחתונה, היו מונחים בעצם על הקירות, כי הקומה הבאה הייתה רוחב 600. ככה כל קומה הייתה יותר רחבה מהקומה מתחתיה, ולא היו צריכים לקדוח בקירות כדי להניח את הקרשים של הקומה הבאה. אז הפסוק מתאר היציע התחתונה, זה החדרון הזה, החדרונים האלה שהיו בעצם בטלים לקודש, זה הלשכות שהיו מסביב לקודש, היציע התחתונה, 5 באמה רוחבה. אז מפה אני רואה שהחדרים הקטנים שבטלים לחדר העיקרי נקראים יציע. איפה אני רואה שזה נקרא צלע? אז יש לנו תיאור של בית המקדש בנביא יחזקאל. המלאך בא ומטיס אותו לירושלים במראה נבואה, ומראה לו אמת המידה, אמה מיוחדת שבה הוא מודד, והוא מתחיל למדוד. בהתחלה הוא רוצה למדוד את ירושלים, הוא אומר לו אין לירושלים מידה, אז הוא הולך למדוד את בית המקדש.
אפשר גם ללמוד מפה מהצלע של אדם וחווה,
שם אני לא רואה שזה חדר סמוך בתל.
לא, זה משהו שמצמד, משהו שהוא נצמד ממנו.
אני שומע. אפשר, אבל אז אתה גם נכנס למחלוקת, איך הם היו ברואים, כאילו האם צלע זה צד, האם צלע...
אם היו ברואים גב אל גב, או גוף אחד, טוב, זה...
או שצלע זה ממש מהצלעות. אז הגמרא נוקטת כל הזמן בדוגמות של בית המקדש, ובדוגמות בין המלכים ליחזקאל, יש לנו שהחדרים הקטנים האלה, הלשכות שהיו צמודות לקודש, שהם בעצם מעין אפתה, הם מעין יציע, שהם בטלים לגבי החדר העיקרי. אז במלכים הנביא שמואל, הנביא קורא להם יציע, וביחזקאל כתוב והצלעות צלע אל צלע 33 פעמים. תא, איך אני יודע שהחדרים האלה נקראים תא? כדכתיב, ואתה קנה אחד אורך וקנה אחד רוחב, ובין התאים 500. וזה הקנה, זה הקנה שהמלאך מראה לו בהתחלת המדידה, שיש לו קנה מדידה מיוחד, שעם הקנה הזה הוא ימדוד את כל החדרים. זה...
אבל מה, באותו תיאור הוא גם קורא לזה גם, גם תא, כן. וגם צלע?
כן.
זה לא נשמע ששתי דברים אחרים?
הוא מתאר אותו דבר. בתוך כדי התיאור הוא מחליף את השמות. ואי בית אימא מהאחה, כותל האחל 6 ואתה 6, כותל אתה 5. אם אתה לא רוצה מהפסוק הזה ביחזקאל, יש לך גם משנה בתמיד, או במידות, שהמשנה קוראת לחדרים האלה תאים. אמר מר זוטרה, והוא הדין הזה שאנחנו אמרנו שהיציע לא בטל לגבי הבית בזמן המחר, והוא דעה ו400, והכוונה פה זה 4 על 4. אם זה אזור חשוב, אז זה לא בטל לגבי הבית, ואם לא פירטת במחר שזה נמכר יחד עם הבית, זה לא בטל לגבי הבית. אמר לרבינה למר זוטרה, לדידך דאמרי דאבי 400, הרי יש המשך למשנה. אם זה ההיגיון שברגע שזה שטח חשוב זה לא בטל לגבי הבית, אנחנו נראה עוד 4 דף המשך של המשנה הזאת, ובהמשך הזה המשנה תפרט שגם כן לא את הבור ולא את הדות, עוד דברים שהם לא בטלים לגבי הבית. עכשיו כללית, כשבן אדם חופר בור, הוא לא חופר בור ברוחב 4 על 400, הבורות שהם היו חופרים היו יותר קטנים. אז רבינה שואל את רב זירא,
משהו חשוב גם מתחת ל-400.
יפה, לדידך דאמרת עד דהבי 400, שבפחות מ-400 זה כן בטל לגבי הבית, אלא מעתה מה תעשה עם המשך המשנה, גבי בור דתנן, לא את הבור ולא את הדות. אף על פי המשנה אומרת שכתב לו עומקה ורומה, למרות שהוא כותב בשטר אני נותן לך את הבית לעומק לגובה, זה לא משנה, הוא לא התכוון לכלול את הבור אם הוא לא כתב בור בפירוש. החנמי, האם גם פה אתה תאמר יהבו 400 איני לא לא, שזה רק לא בטל לגבי הבית, כשלא פרטו בשטר אז המשנה אומרת זה לא בטל לגבי הבית, האם גם פה אתה תטען שזה דווקא מקום חשוב אם זה דל 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 דמות? אתה גם תאמר,
אז אתה יכול להגיד שרק אם הוא לא רשם את התא, אז אתה יכול, אז הוא לא חשב להכניס אותו בפנים.
אנחנו, המשנה מדברת שהוא לא רשם את זה, השאלה היא האם זה בטל לגבי הבית או לא.
כמו שאתה אומר בבור, הוא לא רשם את הבור,
כשהוא לא רשם את הבור, הבור לא בטל לגבי הבית.
אז גם פה אתה יכול להגיד שלא בטל, מה נשנה כמה מידה.
רגע, מה מרזוטו אמר לנו? מרזוטו אמר מתי הוא לא בטל?
פחות מארבע. מעל ארבע.
מעל ארבע, אז הוא אמר, אם זה ההיגיון, האם תאמר אותו דבר בבור ודוד?
כל, אנחנו רואים שבבור זה לא ככה. אתה אמרת שבבור, גם אם הוא קטן, גם אם הוא יפרט איזה אמות וכמה זה, של הבית, כל עוד לא כתב את הבור, אז אתה לא מקנה לו את הבור.
נכון.
אז זה לא משנה הגודל של הבור.
זה הטענה. הוא שואל אותו, הוא מקשה עליו. לשיטת המשך המשנה, ההיגיון אומר שלא. אז מי אמר לך לומר בהתחלה? זה הטענה שלו. ואם לא, אז למה? מה החילוק ביניהם? אז הוא יכול לומר לו, פה כירוכי ופה כירוכי, אבל הוא צריך לתת לו איזושהי תשובה. והתשובה שלו לא תהיה פה כירוכי ופה כירוכי. הוא נותן לו הגדרה שונה. אז הוא אומר לו, רגע, החנמי יבוא 400 איני, לא, לא. האם גם פה אתה תאמר שמדובר על בור מוזר? מתי הבור לא בטל לגבי הבית דווקא כשהוא בור כל כך ענק, 400 על 400? האם אתה תאמר את זה גם בהמשך המשנה? אז הוא ענה לו, החיישת. התשמישת לחוד והתשמישת לחוד. איך אתה יכול להשוות מהמשך המשנה לחלק הזה? בור ודוד זה אזורים שבן אדם יש לו תשמיש שונה לגמרי מהבית. אז אתה אומר לי, הבור והדוד צריכים להיות בטלים לבית אם הם קטנים. לא נכון. אין שום סיבה שהם יהיו בטלים לגבי הבית, כי התשמיש שלהם לא תומד לתשמיש של הבית. מחרתי לך בית, זה קשור ליחטה שלי, מחרתי לך בית, זה קשור לבור שלי, לא קשור, זה תשמישים לגמרי שונים. זה שהם צמודים אחד לשני, לא קשור. כתבתי שמחרתי את הבית. אין סיבה שהבור יהיה בטל לגבי הבית, כי התשמיש שלו הוא שונה.
מה, מאיזה בחינה? אבל אני לא... נגיד אתה, זה יכול להיות גם מחסן, כן? שאולי אני רוצה להשאיר אותו שיהיה מחסן שלי, גם שהוא צמוד לבית אחר כך.
הבור הם היו מאחסנים במים.
גם בור הם מאחסנים את הציוד.
ציוד זה מה שאתה שם בבית, אז אתה גם המשך של הבית, זה ארון קיר הזה.
לא, אבל אולי משהו סגור מפני עצמו. אני שם, אני מאחסן כל הציוד שלי. אני לא חייב למכור גם את זה וגם את זה. אני יכול לעבור דירה למקום אחר ולהשאיר כמו שאמרת, אתה מחסן.
אין בעיה, אבל בוא, שוב, אנחנו מדברים על אזור סגור. הכניסה היחידה אליו זה מהבית, ואנחנו אומרים כשהוא 4 על 400, אז אני אומר אם לא פירטתי לא מכרתי, אבל כשהוא פחות מ4 על 400, זה בדיוק מה שמרזות רמה,
שהכניסה רק מהבית.
כן, הכניסה, ככה הרשב"ם לומד פה, שהכניסה רק מהבית. ולמרות זאת, אצלי ההפתעה היא הפוך, שיכול להיות לך חדר שהכניסה רק מהבית, וכשאני מוכר לך את הבית לא מכרתי לך את החדר הזה. אני לא מבין את זה, כי זה נגד ההיגיון שלי, אבל זה מה שכתוב פה.
אם אתה מבין שכניסה דרך הבית, אז זה חייב, אז מה, אני אמכור לך משהו שכנס מהרשות שלך והוא לא שלך, אז כאילו
ככה זה יוצא?
אז מי ייכנס לשם?
תראה, גם הגג יכול להיות מציאות שאין לך כניסה לגג חוץ מדרך הבית. אז אם לא פירטתי, אני אומר, רגע, זה אזור בפני עצמו, לא מכרתי לך אותו. אני צריך אישור מחר לעבור דרך הבית שלך, בסדר, אני אתם, כשנוח לך, אבל לא מכרתי לך את זה.
כן, באמת זה נשמע הגיוני.
אני אומר, כן, אני חיפשתי, כשאני למדתי את סוגי הצד הפוך, זה מה שהיה קשה לי. למה? למה? לנו זה לא נשמע באורח חיים שלנו. אבל זה למה שגם התמונה פה קצת עוזרת, כי אם אתה מסתכל על זה כאזור כזה, שאין לו חלונות, אתה לא גר שם, אתה מחסן אולי את הדפנות של הסוכה שם, פעם בשנה אתה צריך להיכנס להוציא משם, או אתה מחסן שם את החנוכיות שלך, או לא יודע מה, אז אתה יותר שומע שיכול, זה מעין מחסן, רק שבאור חיים שלהם זה היה צמוד לבניין והכניסה היא מהבניין.
זה כמו כזה, זה מה שקשה, שאני כן יכול, כמו שאתה אמרת, אני יכול לבקש ממנו רשות להיכנס מתי שאני רוצה ולכת להביא את זה. אז אם זה לסוכר שאני אחר עברתי לבית ליד, אז מה אתם שואלים, אני אשאיר את החפצים שלי שם, אבל אני אשאיר את זה עדיין בשביל עצמי. הגיוני שאני אעשה את זה.
לא יודע, לי מאוד קשה.
הגיוני שאני אשאיר את המחסן שלי רק בשבילי.
אני לא מבין את ההגדרה, כי לי קשה להבין שכשאתה מדבר על בית, יש חדר שבגלל שמבחינת מבנה הבית הוא חיצוני לבית, הכניסה עליו מהבית, אבל הוא לא בטל הבית. אני לא מבין את זה, אבל אני גם לא מבין את אורח החיים שלהם. תבין, למה זה לא בית? כי יש לו גג בפני עצמו. כל חדר בבית מכרת כשמכרת את הבית. פתאום יש לך את הדבר הזה שקוראים לו יציע, שהוא חדר שמחובר לבית, השימוש בו הוא בעצם לאחסן דברים. הבוידה מכרת? כן. אז מה היציע שונה? כי יש לו גג בפני עצמו כי הוא חיצוני לבית, אבל הכניסה עליו היא מהבית. לי מאוד קשה עם ההגדרה הזו שיש לך אזור 4 על 400, הוא אזור חשוב, אם הוא לא מפורק, לא מכרת אותו עם הבית. אז בסדר, חסר לי משהו בנורמות של הקניין שלהם.
שזה באמת אולי אורח חיים אחר.
צריך לומר משהו כזה, כי בימינו אני לא יודע. אוקיי, אומרת הגמרא, אז הוא שאל אותו מה תאמר לגבי בור, אז הוא ענה לו, זה לא, אתה לא יכול להשוות בין בור ליציע. בבור השימוש שלו הוא לא המשך שימוש הבית, התשמישתי לחוד והתשמישתי לחוד. הבור יש לו שימוש שונה, שם אתה מחסן את המים, הבית יש לו תשמיש שונה, שם אתה חי, שם אתה מחסן את החפצים שלך. הכה אידי ואידי חד התשמישתי, אבל פה היציע הוא המשך השימוש של הבית. אי אבי דל דמות חשיב, אם זה רחב דל דמות אז זה באמת חשוב בפני עצמו, וזה לא בטל לגבי הבית. אם לא פירטת את זה במחר זה לא כלול, ואם לא, אם אין בזה דל דמות על דל דמות, לא חשיב. אמרנו במשנה ולא את החדר שלפנים ממנו, כן? אז למרות שהחדר הוא בתוך הבית ופתוח לתוך הבית, ואנשים הולכים מהבית לתוך החדר, מאחר ואין לו שימוש כמו הבית, כי זה מעין חדר, מעין בוידם, שרק משתמשים בו לשמור שם דברים, זה מעין ארון קיר, אז ממילא הוא לא בטל. השתא יציע לא מזדה בין חדר מבעיה, משום מה היה ברור לגמרא שהיציע משתמשים בו כמו חדר מהבית. החדר הוא לא שימוש כמו הבית, הוא מעין מחסן, הוא יותר מחסן מהיציע. ככה הגמרא אומר, היציע הוא לא בכלל הבית כי הוא חיצוני לבית, אבל בעצם בשימוש שלו הוא יותר דומה לשימוש הבית. החדר, מה שהמשנה קוראת חדר, זה דבר שהוא לגמרי לא כמו שימוש הבית, שם אתה רק מאחסן את הדפנות סוכה, ביציע זה מעין המשך של הבית.
יש חדר חוד גם חלונות.
מה? אני לא יודע אם הוא יכול להיות עם חלונות, היציע.
לא, חדר.
החדר...
היציע משהו שאין לו חלונות, הוא משהו סגור שהכניסה אליו רק מהבית ואין לו שום פתח ושום דבר. ככה
משמע.
הבנתי.
הוא כותב, אף על פי שפתוח היציע לתוכו של בית. הוא לא כותב שאין חלונות, אבל לא יודע. היציע היה חדרון שהיה...
אולי נשמע כאילו שהוא לא חלול, אז אמרת אולי אין חלונות, לא יודע.
אני לא יודע. לא יודע את המציאות? לא יודע. השתא יציע לא מזדבן, חדר מבעיה. הרי החדר הוא סתם איזה, איך אומרים בעברית? זה מעין כספת. זה איזשהו ארון קיר, איפה שאתה מחסן דברים. אבל אם המשנה אמרה לי שהיציע, שהוא בעצם חדר חיצוני לבית, ששם זה לא נמכר יחד עם הבית, אז מה אני צריך לומר לך, חדר שהוא בכלל אין לו שימוש כמו הבית? אומרת הגמרא, לא צריכה, ותמיד כשישנו לא צריכה, בעצם הפירוש הוא זה לא כמו שהבנת עד עכשיו. זה לא כמו שהבנת, אני כן צריך לומר לך את החדר, בגלל שזה לא החדר שאתה חשבת. דאף על גב דמצר למצרי אברי. אומר הרשב"ם, דמצר לא מוכר ללוקח בשטר מחירה מצרים חיצוניים שחוץ לחדר. תסל כדאי תחמינה, מחר את החדר שרי בתוך המצרים הוא, כמה שמלן מנית אם דלא מחר אל הבית, והי דמצר חוץ לחדר וכתב ביתו של פלוני מן המערב מצרים הרחיב לו. דאמה קדר רב נחמן, הוא הרי אמר לו, לך יש את התחום הזה. אז הייתי חושב, כשהוא אומר לו את התחום הזה, הוא אומר לו את המצרים, הוא אומר לו את התחומים, אז החדר כלול, כן? קדר רב נחמן, דאמה רב נחמן אמר רבא ברבוע, המוכר בית לחברו בבירה גדולה, אף על פי שמצר לו מצרים, החיצונים מצרים הרחיב לו. רשי, רשבם, כדרב נחמן, לא ידע לפרש ולומר חדר שלי ממערבו של בית, דאין זה מצר הניכר לאנשי העיר, והלכך כתב מצרים הניכרים.
ממש מדויק כמה שטח.
אז תחשוב, בחוק שלנו זה לא היה הולך. הוא אומר, למרות שהוא, הוא אמר, שמע, אתה מקבל מהקיר המערבי עד הקיר המזרחי, זה שלך. זה מה שאני מוכר לך, מהקיר הזה עד הקיר הזה. הרשב"ם שים לב ללשון, הוא משתמש במשהו שיהיה מוכר לאנשי העיר, זה כאילו הוא מפרסם, אני הולך למכור את החדרים האלה, את השטח הזה. עכשיו כשאתה בא למחר, וזה מקובל, זה מה שכתוב פה. היה לו בניין דירות, הוא מוכר מהחדר הזה, מהקיר הזה עד הקיר הזה. אנחנו אומרים, כן, אבל לא את הארון קיר הזה. יש לו ארון שיוצא מהקיר הזה, זה לא. תראה, זה כנראה היה מקובל במסחר שלהם. אנחנו לא מבינים את זה. בימינו זה לא הלשון המקובלת. אבל פה אתה רואה שכן. הגמרא אומרת, כדרב נחמן. אם זה מה שמקובל, שכשאתה מתאר מה אתה מוכר, אתה רק משתמש בתיאורים ניכרים, אבל זה לא מגדיר באמת את השטח שאתה מוכר, כן? אז זה מובן, אתה מתכוון לומר, לא, שמע, יש לי 10 דירות.
כל אנשים מבינים אותך, מבינים מה התכוונת, אז בסדר.
כן, אני אומר, זה הנורמה של העיר.
כן. אני חייבתי שהוא באמת הביא תיאור מדויק כמה עמות כל הבית וכמה...
לא, אז זה לא היה הולך.
לא.
אם הוא היה מתאר, העניין הוא שהוא אמר לו מצרים. אמר, שמע, מקיר זה עד קיר זה. אז השאלה היא בסדר, זה כולל את הארון או לא כולל את הארון? זה כולל את החדר הזה שזה מין ארון שהוא בתוך הקיר או לא?
הוא לא צריך להגיד לארבע רוחות? אם הוא אומר רק לבור היום, אז תגיד, אבל אתה לא יודע כמה...
כן, אבל אנחנו מתעסקים בדוגמה שלנו, זה לא משהו מעניין.
הוא אומר ממערב למזרח, נכון?
יכול להיות, אם אני מבין נכון, יכול להיות שמדובר, אם אתה מדבר על סדר בניין גדול, כמו בניין דירות...
אתה אמרת שהוא יכול להגיד לו גם לגובה, אני אבנה פה עכשיו לי חצי, אני אתן לך חצי, ואנחנו נעשה שתי בתים בתוך בית אחד.
כן, אבל אם אתה מדבר על בניין לאורך...
זה הגדרה לא כל כך מדויקת להגיד.
א', אפשר להבין ברשב"ם שהוא רק נתן מה שנוגע לנו. לנו נוגע קיר אחד, אז הוא נתן דוגמה קיר אחד. ב', אפשר לומר שמדובר על בניין דירות שזה דירות סמוכות אחת לשנייה, אבל אין דירות לרוחב, רק לאורך.
אוקיי.
אז הוא רק צריך לתאר לו איזה דירה לאורך.
אני מסתיר אותי.
מה?
נעשה מספרים, נגיד, נראה מספר שלו.
כן. אנחנו היחידם אילי מה דקרו לי לבית בית ולבירה בירה פשיטה בית זוונה בירה לא זוונה. אם הכל מוגדר, יש פה בירה, בתוך הבירה אני מוכר לך את הבית הזה. זה כמו שאני בא לבניין דירות, אני אומר לך הדירה הזו במיליון דולר. בסדר, אמרתי דירה, לא אמרתי שאני מוכר לך את הבניין. אתה בא מאשדוד, אתה רגיל שבניין הולך על מיליון דולר. אתה חושב שאתה קונה את הבניין, אני אמרתי דירה. אז מה שאנחנו קוראים דירה בבניין, הם קראו בית בבירה. כן? אז אם זה מה שמוגדר, אין בעיה. אלא דלבירה נמי קראו לה בית. כולי זהבין לי, אם מדובר על מציאות, שאני גר באזור של עשירים, כשאומרים בית, הם מתכוונים גם כן דירה, זה גם נקרא בית. אז הוא מכר לו את הכל. לא צריך, דרובה קראו לי לבית בית לבירה בירה, והיא קנה מדי לבירה קראו לי בית. מה עוד תימה כולי זה אבין לי כמה שמלה. כן? רשבה, מה עוד תימה? כיוון דמצר למצרי בריי וכולה מקריה בית כולה זווין לי כמה שמנן רב נחמן דלא אמרין הנחי.
זה משנה כי בשפת המקום?
כן, הם עומדים באחד מהדירות.
זה שבאת מעיר אחרת זה לא אכפת לי, כאילו אתה צריך לדעת מה שפת המקום, הגדרה של דירה או בית.
אז פה אפשר לומר שמדובר, לפי המסקנה, אפשר לומר שמדובר שכולנו גרים באותה עיר.
אם באותה עיר, אז למה שיהיה בכלל חילוק בין דירה לבית?
מה קראנו? דיקה דקרו שרוב העיר קוראים לה בירה בירה ולא קוראים לה בית. יש אנשים שקוראים גם לה בירה בית.
זה
לא תמיד זה ככה. אז יש שקוראים לכל הבניין בית.
אז איך אתה יכול באמת להגדיר את זה?
שוב?
איך אתה יכול להגדיר את זה? אם אני אגיד בית, הוא עכשיו דירה. אם אני אגיד בניין, אם אני אגיד בניין, אני עכשיו כאילו, אז איך באמת יכולים לכתוב שטר ככה? או לעשות תנאים ככה? אף אחד לא מבין אחד, לא מבין אחד את השני.
אני לא יודע, הדבר הכי פשוט זה להראות לו, אבל אתה אומר בשטר איזה לשון, אולי אם הוא היה כותב בית מתוך הבירה, אולי הוא היה צריך, אתה אומר זה מה שלכתחילה היה צריך לכתוב, בית מתוך הבירה. טוב, אז בואו נסכם מה קראנו פה. אנחנו אמרנו שהשאלה התחילה מהחדר שבמשנה. יש לנו איזשהו אזור שתקרא לזה ארון קיר, או איזשהו, המשנה קוראת לזה חדר, אבל זה בעצם מעין ארון בתוך הקיר, שכשהוא מכר את הבית אז הוא לא מכר אותו. שאלנו, ברור שהוא לא מכר אותו, כי המחסן שסמוך לבית ברור שהוא לא נמכר. אם יש לך חדר ממש, אם יש לך יציע שלא נמכר יחד עם הבית, כל שכן שהמחסן שסמוך לבית לא נמכר. אמרנו תשובה שלמרות שהוא צייר לו, הוא אמר לו שמע, מהקיר הזה עד הקיר הזה, כן? והקיר החיצוני בעצם כולל את החדר, הייתי חושב שהוא התכוון למכור לו את זה, כמה שמלן המשנה שהוא רק מכר לו את הבית. זה שהוא אמר לו את הקיר החיצוני שכולל את החדר, הוא בעצם סך הכל סרטט לו סרטוט שיהיה ניכר, אבל זה לא אומר שהוא התכוון לכלול את כל מה שבינתיים. אמרנו שזה דומה לדין של רב נחמן, שרב נחמן אמר שאם בן אדם היה לו בית וסביב הבית יש לו שטח שהוא בשטח הבירה, זה שטח שאפשר ללכת בו, יש לו איזושהי גינה מסביב וכולם יכולים לטייל, ויש לו קיר חיצוני שכולל את הכל, והוא אמר לחבר שלו אני מוכר לך את הבית מהקיר הזה עד הקיר הזה, אז אם מדובר על אזור שרוב האנשים קוראים לבית דירה, ורק חלק מהאנשים כשהם אומרים בית זה כולל גם את האזור החיצוני, למרות שהוא תיאר את המתחם, הוא אמר לו מקיר זה עד קיר זה, מאחר הוא השתמש במילה בית, ורוב אנשי המקום כשהם אומרים בית הם מתכוונים דווקא הדירה, אז הוא לא כלל את השטח החיצוני, למרות שהוא השתמש בקיר הזה לציין איזה בית הוא מוכר לו, כי אנחנו אומרים שזה היה רק לציין דווקא איזה דירה, אבל זה לא מציין את השטח. זאת אומרת, הנקודה העיקרית שאנחנו נימד אותנו, זה שכשאני מתאר בית ואני אומר מקיר זה עד קיר זה, זה לא בהכרח כל השטח שבין הקירות, זה בעצם רק מגדיר איזה דירה מכרתי, איזה בית מכרתי, אבל זה לא בהכרח מגדיר את השטח שמכרתי, כן? זה מה שנקרא הרחיב לו מצרים, שהוא תיאר הקירות שהוא משתמש לתאר איזה בית, הוא לפעמים כולל בהם שטח שבעצם לא כלול במכר. אומרת הגמרא, כמה שמלן, אז זה מה שרב נחמן לימד אותנו, מדהבל אלי מכתב ולא שיירית בזביני אלין כלום ולא כתב, אם הוא התכוון למכור את הכל, אז הגמרא אומרת קצת הפוך ממה שאנחנו אמרנו. אתה שאלת איך הוא היה צריך לכתוב שיהיה ברור, אז אנחנו אמרנו הוא יכל לכתוב בית מתוך הבירה, ואז ברור שהוא לא מוכר את השאר. הגמרא אומרת, אבל אנחנו בעצם טוענים הפוך, שאם הוא התכוון למכור הכל הוא היה צריך לפרט. כשהוא מוכר כל, הוא אמור לכתוב, אני כותב את הכל ולא השארתי לי כלום. מזה שהוא לא כתב את זה, שמה מינה, שיור אי שייר. אז אני חושב אבל שהתשובה שענינו היא עדיין אמת. אתה שאלת אם בן אדם רוצה להיות ברור ופר בשטר שלו. אז הגמרא מחדשת לנו שזה גם כן נחשב שהוא פר, וזכותו, הוא רק מכר את הדירה. הגמרא אומרת, איך הוא היה כותב אם הוא היה מוכר את הכל?
הכל מכל.
הוא היה כותב, כן.
ברגע שהוא השאיר את הפתח לחשוב שאפשר להיות משהו, אז כנראה שהוא השאיר לעצמו משהו.
תראה, אני לא חושב שזה רק זה, אני חושב שזה גם העניין שרוב אנשי המקום קוראים לבית בית, כאילו הדירה נקראת דירה, היא לא נקראת, לא קוראים לה דירה בית, זה נקודת מוצא. מאחר ורוב האנשים קוראים לבירה בירה ובית בית, זה שיש מיעוט שקוראים לבירה בית, זה לא אומר שאני קורא ככה. כשאני אמרתי לו שאני מוכר לו בית, אז החידוש, הדגש של רב נחמן, זה שלמרות שאני ציינתי מיצרים, וטכנית המיצרים האלה כוללים את כל השטח שהוא רוצה של הבירה, זה לא נכלל במחר, כי בית כוונתו דווקא הבית. הלאה? אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה. יש שטח של בן אדם, יש הרבה שדות. בקעה, רש"י אומר, זה קמפניה בשבת, אומר זה אזור של בן אדם, יש מלא מלא שדות, כן? עכשיו הוא עומד באחד מהשדות והוא אומר לו, את השדה הזו אני מוכר לך. אז כמה כסף הוא לוקח ממנו? הוא לוקח ממנו הרבה כסף על השדה הזה. אז המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה, בן אדם טוען, מה, מיליון דולר? לא הייתי משלם על שדה אחת. בוא נראה. הוא חשב שהוא קונה את כל השדות. הוא טוען שהוא חשב ככה. כן, בדיוק כמו הבניין. המוכר שדה לחברו בבקעה גדולה, אף על פי שמצר לו מצרים החיצוניים, מצרים הרחיב לו. אז כן, אותו דבר כמו הבירה מה שקראנו קודם. היחידם, אילה מדקה עולה לשדה שדה ולבקעה בקעה, פשיטה, שדה זווין לה, בקעה לא זווין לה. הוא אמר לו, אני מוכר לך שדה. עכשיו, מה הבן אדם טוען, אבל שילמתי לך מיליון דולר, תשובה, אין עונה לקרקעות. ואלא דלביקה נעמיקה עולה שדה, אם אתה אומר שמדובר על מקום שגם ביקה נקראת שדה, אז כולה זווין לה, הרי הוא תיאר לו את המצרים. לא, צריך עדיקה דלשדקה עולה שדה ולביקה ביקה. ואיקה נעמי, ופה הלשון היא שונה, שים לב, דאיקה יש, לא כמו במקרה הקודם. במקרה הקודם אמרנו דרובה קרולה, פה אנחנו אומרים דאיקה דקרולה, ובגלל זה הרשב"א פה משנה את הגרסה, כי אם זה יש ויש, אז מי אמר? זה מה שהרשב"א פה משנה, הוא אומר צריך לומר דרובה דלשדה קרולה שדה ולביקה ביקעה, ואיקה נמי דלביקה קרולה שדה. מהו דתימה כולה זווין ליה, כמה שמלן מדהה ולילה מכתבי לא שיירת בזביני אלין קדמי כלום. הוא היה צריך לכתוב בשטר, לא השארתי לעצמי כלום ולא כתב לי, שמע מנה השיעור הישיר. אז בעצם זה אותו דבר כמו הבירה, כן, אותו היגיון. וצריכה, הייתי צריך שהוא ילמד את הדין גם בבירה וגם בשדה. למה? די השמינן פיית משום דהת השמיש תלחוד, דהת השמיש תלחוד. כמו שתיארנו, הבית אתה גר בו, שער הבירה היו מטיילים בו. אז הייתי אומר, זה שהוא כתב לו את השטח, זה לא מוכיח כלום. כי זה בעצם, הוא אמר, אני מוכר לו בית, והתשמיש של הבית זה דבר עצמאי. אבל בעיקר דכל אחד התשמיש תהי, עם הכול הזווין.
כל זה גדל פירות וירקות. גם בשדה הקטן וגם
בכל השדות האלה. יפה. וישמינן בקעה משום דלא הבלי למימצלי, אבל בית הבלי למימצלי ולא מצלי, כולי זמין לצריכה. הייתי אומר, הוא היה צריך להסביר לו איפה השדה. אז מה הוא אמר? הוא בחר דברים שיגדירו לו את התחום. הוא אמר, תסתכל שם, אתה רואה את העץ שם, זה התחלת השדה, אתה רואה את העץ שם, זה סוף השדה. הוא לא התכוון שאני מוכר לך את השדה הזו עד העצים האלה. הוא התכוון, אתה רוצה לדעת, משמאל לימין עד איפה השדה שלך הולכת, הנה לך סימנים, העצים האלה. בשדה, אין לך מקום נוח לתחם את השדה. אז הוא אומר לו, שמע, יש את השדה הזו, את השדה הזו, יש אלף שדות פה, איזה שלך? סימן, מעץ הוא לעץ הוא. אבל אני לא התכוונתי שעד העצים ההם אתה מקבל. התכוונתי משמאל לימין אתה יכול לדעת את השטח. אבל לא מכאן עד העצים. נכון. אז בשדה הייתי חושב, יכול להיות שאם הוא נתן לו מצר לא ברור, יש לו טענה. אבל אולי בבירה, למה אמרת לו מצרים לא ברורים? כן? בגלל זה הוא היה צריך למד שגם בבירה הוא לא העביר לו יותר שטח. כן? כן. אומרת הגמרא, כמאן אז להדאמר רב מרי ברי דבת שמואל בשילת משמי דאביי, קיימן דמזבני למידי לחברי צריך למכתב לילה, לא שיערת בזביני אלין קדמי כלום. כמאן קרב נחמן אמר רבא ברבוע, זה הולך לפי השיטה שלו כמו שהסברנו, כן? אוקיי, אני מתלבט. טוב, בוא נעמוד פה, נתחיל פה מחר, נתחיל עם הסיפור. בסדר.